שלום ובוקר טוב, חודש טוב ומבורך. היום, יום ראשון, א' בסיוון, ראש חודש סיוון, תשין סמך ת' לפרט קטן. ואנחנו ממשיכים בספר הקדוש, תפארת ישראל. מת מהר"ל מפראג בפרק מ"ג. הלו 43, עמוד קלמד א', וכמה טוב יהיה אם ידליקו פה את האור, מה קרה? טוב, לא יודע. טוב, בסדר, נסתדר גם עם זה. אם כן, בעמודה הימנית, עמוד קלמד א', בעמודה הימנית. אנחנו בשורה, באמצע ממש העמודה, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 שורות. יפה. בשורה, חזק בו, בשורה ה-17 בעמודה. בסוף השורה יש מילה והוא. נכון? זהו, אז הגענו לשם. והוא פירש. כי שמור הוא כמו זכור. פירוש שלא ישכח איזה יום מן השבוע לקדשו, וכן שמור את יום השבת לקדשו, שישמור יום השבת, שלא ישכח מלקדשו. כן, ככה הוא פירש את זכור ושמור, שבעצם זכור ושמור זה אותו הדבר. ואלו דברים, כמו שרמז הרמב"ן ז"ל על הרבה, שלא ידע מן השורשים אשר הם לחכמים, אשר אמרו כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, אינו אלא לא תעשה. ולכן שמור את יום השבת לקדשו, אין ספק שהוא לא תעשה. ואילו זכור את יום השבת, בוודאי הוא עשה, אז אם כן הוא לא צודק. ברור שיש הבדל בתוכן. ומכל שכן, כי כאן מוכר בפירוש מן הכתוב, שנתן טעם בראשונות, כי ששת ימים עשה השם, בגומר, ובדיברות שניות נתן טעם, וזכרת כי עבד היית במארץ מצרים, שכל זה נראה, כי הבדל יש בין זכור ובין שמור, כמו שהתבר בפירוש דבר זה. כלומר, אם אחרי זכור ואחרי שמור היה אותו נימוק לשמירת השבת, אז היינו יכולים להגיד, כמו שהוא אמר, שזכור ושמור הם אותו הדבר. אבל מאחר והתורה נותנת נימוק אחר לזכור ונימוק אחר לשמור, סימן שזכור ושמור הם לא אותו הדבר. אם כן, הוא לא צדק. ומה שאמר, כלומר, הוא לא צדק משתי סיבות. א', בגלל שיש עיקרון אצל דברי חכמים, שכל מקום שיש שורש שמור, שין ממרש, הישמר לך, או פן ועל, זו מצוות לא תעשה, בעוד שזכור זה מצוות עשה. דבר נוסף, הוא לא צודק מפני הטעם שניתן לזכור ולשמור. ומה שאמר, כי איך אפשר דבר זה, כמו שמבואר בדבריו, כלומר, מה הוא הקשה? אתם זוכרים מה הוא הקשה. נכון? איך אפשר לשמוע באותו זמן גם זכור וגם שמור, מבחינת הביטוי, האותיות הן לא אותן אותיות, האוזן לא תשמע את זה. לא רק שאי אפשר להשמיע, גם אי אפשר לשמוע. נכון? ככה הייתה קושייתו.
לשמוע אפשר, להבין אפשר.
מה?
לשמוע אפשר.
כן, הכוונה, בסדר, לדעת שהדבר הזה נאמר, זה הכוונה, כן? כן, זה משהו יקשה, נכון? כמו שבואר דבריו, הלו אמרו זה עצמם, אז זה כבר לא קשה, איך הוא מקשה בכלל דברים כאלה? שאי אפשר אל פה לדבר ואל אוזן לשמוע. הרי אמרו את זה על רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. ורצו בזה, כי לא היה קול גשמי ולא שמיעה גשמית, רק קול רוחני. כמו אם אתה מדבר על משהו אקוסטי שאפשר להקליט אותו, אז אתה צודק, יש קושה, איך אפשר לשמוע גם זכור וגם שמור. אבל לא מדובר פה על שמיעה גשמית בכלל. מדובר על שמיעה פנימית, שמיעת הלב. טוב, זה דבר לא פשוט, זה מחלוקת הרמב״ם והרשב"ת, כמה שאני זוכר. אבל כל פנים, גם בכוזרו הוא הסתפק בזה. האם הקול שהיה בהר סיני היה גם גשמי או לא. אבל כל פנים, המהר"ל פה ברור, הוא אומר שמדובר בקול שהוא שמיעה פנימית, ובשמיעה פנימית אני יכול לשמוע גם זה וגם זה, בהחלט. כן? זה כמו שאדם אומר, קשה לו להחליט באיזושהי נקודה. אז אומרים, מה אתה חושב על הנושא? הוא אומר, הלב שלי אומר לי כך וגם כך. יש דבר כזה?
זאת אומרת,
מה? בו זמנית, כן.
הרגש אומר לא, השכל אומר
כן. הנה, למשל, הרגש אומר לא, השכל אומר כן, או להפך, כן? אז זאת אומרת שבו זמנית אני שומע שני דברים. יש דברים כאלה, נכון?
אתה לא שומע, אתה חושב.
זה נקרא שומע, כמו שמסביר המהר"ל, נכון?
זה כאילו
השתי
מלאכים שקופצים פה.
אה?
זה כאילו השתי מלאכים שקופצים פה.
כן, אפשר להגיד כמו שני מלאכים, או שני מלאכים טובים גם זה יכול להיות. לאו דווקא אחד עם כלשון והשני עם זה, כמו זה... נו, נו. נו, הילה. הילה, כן. טוב. ואם כן, מה שאלה בדבר זה? כיוון שהם בעצמם אמרו כך. ועוד, מה עלה על דעתו? מה הוא חושב באמת? וכי הדברים אשר דיבר השם יתברך שווים אל דיבור בני אדם? כי דבר זה אינו כלל. שהרי משה שמע הדיבור, וכל ישראל לא שמעו. וכי דבר זה בדרך הטבע, כאשר כל אחד יוצא שהאחד ישמע ואחר לא ישמע. והכתוב אומר, השמע עם כל אלוהים חיים מדבר. וגומר. ויחי, ואם כן, מהי קשיא? אגב, אני חושב שהמילה חיים פה נוספה לידי המהר"ל, בכתוב לא נמצא, לא נמצא את המילה הזאת. השם אמר, עם כל אלוהים מדבר, לא כל אלוהים חיים מדבר, אבל זה גם בסדר. אז אם כן, ככה הוא דוחה את כל קושיותיו, נכון? מה?
כן, אבל שאין בעיה.
אין בעיה? אז בכל זאת, צריך להבין למה, בכל זאת ההבדל בין זכור לשמור, כן.
כל העולם שמע,
שהקב"ה לא יכול לדבר. לא, כתוב שכל העולם שתק. כשהעולם...
שתק אבל גם שמע.
שמע, לא. לא, לא כתוב שהעולם שמע.
אנוכי
אלוקים שלא שמע העולם? לא, לא. אלא מה? ראו שיש רעש גדול. ראו רעש גדול, ואז כולם שאלו את בלעם, מה זה? אז אמר, השם עוז לעמו ייתן. כלומר, הקב"ה נותן את התורה לעם ישראל. ואז כולם ברכו את עם ישראל ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. לא שהם שמעו את הדיבור. כן.
אצל רחב דם לא שומעת את הדיבור?
מה, אצל רחב?
כן, דם אומר משהו ש...
רחב דווקא זה דווקא מאוד מעניין. מה היא אומרת? שמענו, אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ואשר עשה לשיחונו לאורג שני מלכי האמורי.
לא מזכירה.
היא מדברת על שני מאורעות מרוחקים זה מזה ב-40 שנה, מעמד הר סיני היא לא מדברת. כי באמת זה לא פנה אל האומות, זה פנה רק אל ישראל. כלומר, קריאת ים סוף ומלחמת סיחון ואוג, האומות ראו. אבל מעמד הר סיני, האומות לא ראו. זה מיוחד לנו. מובן? אז בזה ענה המהר"ל על כל הקושיות. של מי אגב? של מי? רבי מי? שלמה אבן עזרא? לא, אין דבר כזה. רבינו אברהם אבן עזרא, נכון? כל הקושיות האלה היו של רבי אברהם אבן עזרא. והרי היה, שאתם יודעים שזה רבי אברהם אבן עזרא, שאף אחד לא שאל מי הוא המקשה שהמהר"ל עונה לקושיותיו. סימן שכולכם ידעתם על מי המהר"ל מדבר. גם אתה ידעת? אז למה לא שאלת? זהו, זה הלכה מפורשת שאסור להתבייש. כתוב מפורש.
הרמב"ם מוציא לו.
הרמב״ם, כן, הלכות תלמוד תורה. זה צריך מדי פעם להכניס את זה לראש. הלכות תלמוד תורה להרמב״ם. בפרק ד' הלכה ד'. הרב שלימד. ולא הבינו התלמידים, לא יכעוס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים עד שיבינו עומק הלך. וכן, לא יאמר התלמיד, הבנתי, והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו, רבי, תורה היא, וללמוד עלי צריך, ודעתי קצרה. הלכה ה', לא יהיה התלמיד בוש מחבריו, שלמדו מפעם ראשונה ושנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. שאם נתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. לפיכך אמרו חכמים, הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. זאת אומרת, שאם תלמיד לא הבין, מה הוא חייב לעשות? לשאול, יפה. אבל אם הוא מתבייש, מה אומר הרמב״ם? לא יתבייש. בסדר? הרי יכולת לשאול את עצמך, מדוע הרב חוזר 1,000 פעמים על המילה הוא, ואיננו אומר מי זה? למה? תחשוב. לא, לא יש ברור כולם, כדי לבדוק אם כולם יודעים. בסדר? טוב. אני מסכים, אני מסכים, זה לא פשוט, אבל איך אמרו רבותינו? החיים לא פיקניק. ולכן אנחנו צריכים להתקדם. וצריך לרכוש, הרי מה לומדים במכון מיר? בוא נסביר לך, מה לומדים במכון מיר? במכון מיר לומדים שני דברים. א', הרגלי למידה. 2, מטען בסיסי. אבל הרגלי הלמידה, כלומר, האדם לא יכול ללמוד פה את כל היהדות כולה, כל התורה כולה, אתה לא תלמד בשיעור הזה. אבל אתה לומד עקרונות, ואתה לומד איך ללמוד. לכן, זה שאני מתעכב על זה שיש תלמיד שלא רצה לשאול בגלל טענה, מתבייש, שהיא טענה מתקבלת על הדעת בעניינים רגילים של דרך ארץ. אז צריך להסביר שהיא לא מתקבלת על הדעת בבית המדרש. ולכן הייתי צריך להרחיב, זה חלק מן ההכשרה שמכון מאיר נותן לתלמידים. כן.
הוא יכול להגיד טענה, כן. אבל לפעמים אומר כל מיני שמות אנשים של פילוסופים של
יוונים
ורומאים
והכל, ואני אגיד לך את האמת, אני לא יודע מי אלה.
אתה אומר, אני לא חושב,
צריך להתעמק
בזה. להשקיע
המקום
במוח,
להתעמק
בזה, שלך כזה,
שממילא אני אשכח
אותו. לכן אני לא חוזר לפעמים.
לא, אז יש פה בעיה. אתה אומר ככה, כשאני מזכיר דבר שנראה לך שלא חשוב לשאול עליו, אתה לא שואל.
כן.
אבל יש פה שאלה איך אתה יודע שזה לא חשוב.
בעיניי.
כן, לא, כי העניין כזה. כשאני בא ללמד, אני שוקל את המילים שלי. כלומר, יש דברים שאני מזכיר, יש דברים שאני לא מזכיר. שמה שאני מזכיר, בגלל שאני חושב שזה חשוב לדעת.
נכון, אבל פעמים הרב מביא אותם כדרך אגב.
אני מביא אותם לפעמים כדרך אגב, ואני אסביר לך גם למה. כדי להרחיב את האופקים של הציבור. זה חשוב שתדע. כלומר, דווקא דבר הנלמד בדרך אגב, לפעמים הוא יותר חשוב. יש מה שנקרא בפדגוגיה, הוראה אגבית. אתה יודע מה זה הוראה אגבית? אני מורה לך משהו, דווקא בזה שאני מזכיר אותו דרך אגב. וההוראה האגבית היא הרבה פעמים יותר חודרת מההוראה הישירה. כי כשאני מורה לך דבר באופן ישיר, אז אתה יודע על מה אני מדבר, אתה יודע גם אם לקבל או לא. כלומר, יש לך מחסומים. אם זה נעשה בדרך אגב, זה חודר בלי שתשים לב. זה מדרכם של הדמגוגים לעשות. וגם של הפדגוגים. בסדר? לכן, אני משתמש בשיטות האלה. דהיינו, לפעמים אני רוצה להרחיב אופקיהם של אנשים, ואני מזכיר תכנים או אנשים דווקא בדרך אגב, כדי לגרום לאנשים לפחות סקרנות. וואי, זה אני לא יודע, זה תחום שאני צריך להרחיב בו וכו'. אוקיי? בבקשה.
איך אנחנו כן יכולים להבין?
אז זה באמת שאלה טובה, כי הרי בשבוע שעבר אמרנו שאסור לי לתקוף את רבי אברהם בן עזרא. והנה, המהר"ל לא חוסך שבטו מרבי אברהם בן עזרא. המהר"ל קודם כל מותר לו. הוא באותו שיעור קומה, הם יכולים להתנצח זה עם זה. דבר נוסף, דבריו של רבי אברהם בן עזרא עוזרים לנו לשמור על ראש פתוח. כלומר, אל תאכל כל לוקש. כן? זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. זו, אתה אוכל את זה בלי בעיות. לא, אז ברור שגם המהר"ל מסכים שאתה לא תאכל את זה סתם כך. לכן זה טוב שיש מישהו שבא והגשה את כל הקושיות. לפחות זה, נתחיל כך. כן?
אבל אם כן. הוא היה אחריו, זה מתקבל יותר.
מה? אם היה מי אחרי מי?
אם האבן עזרא היה אחרי המהר"ל.
אבל אם האבן עזרא היה אחרי המהר"ל, אז המהר"ל לא היה מקשה עליו.
ברור, בסדר. ברור, אבל כאילו, הוא נתן את השאלות, כאילו לא נתן כל לוקש. כביכול, במרכאות, המהר"ל שם לוקשים. כאילו הוא יוצא כאילו שהמהר"ל
שלפני
300 שנה היה צריך
לאכול אותם. לא, המהר"ל מסביר לך, זה שרבי אברהם בן עזרא הקשה את הקושיות שלו, בסדר, הקשה את הקושיות שלו, וזה טוב שהוא הקשה אותה.
הוא קוטל אותו, מה זה טוב?
ועדיין הוא קוטל אותו, למה? בגלל שבעקבות שאלות מהסוג של אבן עזרא, התפתחה אסכולה רציונליסטית בישראל שהתרחקה לגמרי מהבנת דברי חז"ל. לכן המהר"ל תוקף בשורש במקום לתקוף בענף. אבל אנחנו כבר 300 שנה אחרי המהר"ל. כלומר, יש 300 שנה מאבן עזרא עד המהר"ל, ועוד 300 שנה מהמהר"ל עד אלינו. אז יש דיאלקטיקה היסטורית, קוראים לזה. המהר"ל תוקף את רבי אברהם בן עזרא, ואנחנו מתרצים אותו, הכל בסדר. אוקיי? כן.
למה בפרשת יתרו כתוב זכור, והטעם
של מיותן
שם זה טעם של שמור?
זה בדיוק מה שהוא שואל. הוא עוד לא ענה. כן, טוב. וקודם שבאנו לבאר דבר זה, ראוי לך לדעת ההפרש שיש בין משנה תורה, אשר בא גם הדיברות השניות, ובין שאר התורה. כלומר, פה, לפני שהוא נכנס לפרטי פרטים, מדוע ביתרו זה כך וביתחנן זה כך, צריך להבין בכלל מהו המבנה של התורה בכלל. כן? מה ההבדל בין כל התורה כולה, ארבע חומשים ראשונים, לבין ספר במדבר, דברים. יש בספר, למשל בתחילת מסכת גיטין, התוספות מביאים את ה... מה? כן, המנהג לכתוב בגט, 12 שורות. כן, למה כותבים 12 שורות בגט? אז יש שם התוספות אומרים שני הסברים. ההסבר האחד, כי גט בגימטריה 12. ג' ת' ג' זה 3, ת' זה 9, סך הכל 3 ועוד 9 זה... אין לי מספיק אצבעות, אבל נראה לי שזה 12. כן, עכשיו, מה קשה בהסבר הזה? שהמילה גט, זה כל שטר נקרא גט. יש גיטי נשים, אבל יש גיטי שחרור ויש כל מיני. כלומר, גיטה בכלל זאת מילה פרסית, שפירושה שטר, נכון? אז קשה לומר גט בגלל 12 בגלל גט. אז שם התוספות מביאים בשם רבנו סעדיה גאון ובשם רבנו היי גאון, שזה בגלל שיש בתורה 12 שורות ריקות. איפה 12 שורות ריקות? יש 4 שורות ריקות בין בראשית לשמות, ועוד 4 בין שמות לויקרא, ועוד 4 בין ויקרא לבמדבר. אז אם כן, 4 ועוד 4 ועוד 4, זה יוצא 12. ומה עם 4 שורות שבין במדבר לבין דברים? אומרים התוספות, לחשיב. כלומר, איננו מחשיב אותם. מפני שאינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. במילים אחרות, משנה תורה ספר מיותר, לכן לא צריך לספור את 4 שורות הריקות שבין במדבר לדברים. והכי יעלה על הדעת שלזה התכוונו רבנו סעדיה גאון, רבנו היי גאון ובעלי התוספות. כלומר שספר דברים זה לא מחשיבים. למה? זה רק חוזר מה שכתוב למעלה. בכלל יש לי קושיה עוד יותר גדולה. איפה הוא כתוב גט בתורה בכלל? ונתן לה ספר קריטות. איפה זה כתוב? בספר דברים. כלומר, דווקא בעניין הגט שמוזכר רק בספר דברים, אתה אומר שבמנהגי גיטין לא כותבים השורות כנגד הארבע שורות שלפני דברי משנה תורה, כי אינו אלא חוזר ושונה. מצחיק. הרי כל הרעיון שכתיבת ספר קריטות כתוב דווקא בספר דברים ולא בשאר הספרים.
מה הקשר בין השורות לבין
הגט? השאלה עוד יותר טובה. מה הקשר בין השורות הריקות לבין הגט? לא מובן. יש לי שאלה. למי שייכת התורה? לכל עם ישראל. לגברים או לנשים? לכולם. מי חייב בלימוד תורה? גברים או נשים? גברים. אז איך אישה מקבלת תורה? דרך בעלה, נכון? היא מקבלת תורה דרך בעלה. ואז אם הוא מגרש אותה, איך היא תקבל תורה? הוא צריך לתת לה תורה במקום. צריך לתת לה ספר תורה. עד כדי כך שיש בברייתא במסכת גיטין שאלה, אדם שנכנס לבית הכנסת, מוציא ספר תורה מן הארון, נותן לאשתו ואומר לה, הרי זה גיטך, האם היא מגורשת או לא? שאלה, כן? שאלה מעניינת, שהברייתא שואלת. אומרת לו, היא לא מגורשת. מעניין, חידוש, היא לא מגורשת. נתן לה ספר תורה, היא לא מגורשת. אז הגמרא שואלת, ולמה היא לא מגורשת? עליה כתוב בכל זאת ספר קריטות בתורה. אז נתן לה ספר קריטות. אלא מה, לא כתוב שמו או שמה, ולא נכתב לשמו ולא נכתב לשמה, וכו'. בקיצור, זה סוגיה נראית הזויה לגמרי, כן? אלא אם כן רוצים להגיד לך, מה זה לתת גט? זה לתת תורה. הוא חייב לתת לה את החלק בתורה ששייך לה. מהו החלק שבתורה ששייך לה? האפשרות שאישה תישאר בלי תורה. איפה היא כתובה האפשרות הזאת? בשורות הריקות. כי השורות הריקות זה מה שעושה קריטות בין הספרים, בין בראשית לשמות, ובין שמות לויקרא. אז יש גט כל פעם. יש קריטות. אז איפה זה כתוב, החלק שלה בתורה? בשורות הריקות. יוצא לפי זה שהגט כן כתוב בתורה. איפה הוא כתוב? בשורות הריקות. יוצא שבספר משנה תורה אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה בשורות הריקות. מובן? לכן צודקים התוספות שלא צריך להחשיב את ארבע השורות שבין במדבר לדברים. עד כאן מובן? טוב, זה רק כדי שנבין מה זה משנה תורה. שמשנה תורה אומר במפורש מה שגלום, מה שגנוז בספרים הקודמים. במילים אחרות, הסדר של התורה מתברר, הסדר האמיתי מתברר בספר דברים. השאלה היא, למה? אולי נסביר נקודה חשובה. יש מידה בתורה שנקראת מידת סמוכים. מה זה מידת סמוכים? לוקחים שני פסוקים שכתובים אחד ליד השני, שמדברים על נושא שונה. ולומדים מזה לזה. אם התורה הסמיכה, סימן שרוצה ללמד אותנו משהו. למשל, כתוב כך. מחשפה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות יומת. למה זה כתוב אחד ליד השני? מחשפה זה מחשפה, ובעל בהמה זה משהו אחר. אלא זה כדי ללמד אותך שהמיטה של המחשפה כמיטת אותו אחד. שהרי, מחשפה לא כתוב בתורה איך הורגים אותה. אבל לגבי שוכב עם בהמה, אנחנו יודעים שזה בסקילה. בסקילה, נכון? אז זה ללמד אותך שגם מחשפה בסקילה. אז איך לומדים את זה? מהסמיכות. זאת דעת חכמים, אבל רבי יהודה חולק על זה. רבי יהודה אומר שלא דורשים בתורה סמוכים. למה לא דורשים בתורה סמוכים? כנראה שהוא מבין שאין בידינו להשיג את הסדר של הפסוקים. זאת אומרת, זה לא שהתורה מבולגנת, אבל היא מבולגנת מבחינתנו. זאת אומרת שאין לנו יכולת להבין, נגיד להסיק מסקנה הלכתית, מזה שפסוקים סמוכים זה לזה. זו דעת רבי יהודה. אבל במשנה תורה גם רבי יהודה דורש סמוכים. כלומר, זה היוצא מן הכלל שלו. בספר דברים, משנה תורה, רבי יהודה מסכים לדרוש סמוכים. למה? פשוט מאוד, כי זה משה כתב. כלומר, שאר התורה זה הקדוש ברוך הוא מכתיב. אז משה אין לו שום אפשרות לערב את השכל שלו בזה. אבל ספר דברים זה הנאום של משה. משה הוא בן אדם. בן אדם נעלה, אבל בן אדם. בתור בן אדם הוא מדבר בשפה שמתאחדת עם השכל האנושי. ולכן שם רבי יהודה דורש סמוכים. אז פה נשאלת שאלה חמורה מאוד. אם זה כך, אז יש חלק של התורה שאיננו מן השמיים חלילה. הרי הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, האומר פסוק זה, משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס, עליו נאמר כדבר השם בזה. הרי ברור שכל התורה כולה היא מאת השם. אלא, כך מסביר רבנו יצחק אברבנאל, שבאמת בהתחלה משה אמר מדעתו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, דיברת כל כך יפה, אני רוצה שזה יהיה בתורה שלי. ואז יוצא שמשה כותב את הדברים בתורה מפי הגבורה. הקדוש ברוך הוא מכתיב לו לכתוב את דברי עצמו. יוצא שזה מפי השם. כלומר, אין פסוק בספר דברים שמשה לא כתב אותו במצוות הקדוש ברוך הוא לכתוב. אבל ההתחלה הייתה מפי משה. יוצא שנבואת ספר דברים היא שונה במהותה משאר החומשים, כשבעצם ספר דברים מהווה חוליית קשר בין כל התורה כולה לבין דברי שאר הנביאים, או לבין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. זה תורה שבעל פה שבתוך התורה שבכתב. יוצא לפי זה שיש בתורה שתי בחינות, בחינת התוכן ובחינת הכלי, כלי הקיבול. התוכן, ארבעה חומשים ראשונים, הכלי, ספר דברים, כשהכלי כלול גם בכוונת הנותן. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן את הכלי, הלא הוא ספר דברים. אם כך, עולה מכאן דבר מעניין, והוא שספר דברים הוא ספר שמגלה לנו את הסדר האמיתי של התורה לפי הבנת בני אדם. ומה מתברר בספר דברים שאיננו מתברר בארבע החומשים הראשונים? שהתורה היא החוקה המדינית של עם ישראל במדינתו. כן, כשקוראים את ספר דברים זה מאוד מאוד בולט, דבר שבשאר התורה אפשר לא לחשוב אותו. אבל אי אפשר לקרוא את ספר דברים בלי לשים לב שמדובר פה בחוקה מדינית. יוצא לפי זה שמחוץ למדינה העברית התורה איננה במקומה. זה אומר שמזה כבר שנים רבות התורה לא הייתה במקומה, עד הביאר תשח, שסוף סוף נוצרה מחדש המסגרת שבה התורה מקבלת את משמעותה המקורית. עד כאן ברור? זאת הייתה סיבה מספיק טובה להגיד הלל? לא. לא אומרים הלל אלא על גאולה בלבד. טוב, בואו נמשיך. עכשיו כן, מה קרה? הגט, כן.
לא הבנתי למה הארבע שורות הריקות זה נקרא התורה של האישה.
השורות הריקות זה שורות של קריטות. הן קורטות בין ספר לספר. עד עכשיו היה לך כתוב משהו, אתה מגיע לסוף בראשית, אתה רואה לא כתוב כלום. אתה צריך לעבור ארבע שורות עד שאתה מגיע לספר שמות. ואיזה חוויה זו? חוויה של ניתוק. כשאני קורא את השורות הריקות בין בראשית לשמות, אני חש קריטות. משהו קראת אותי מן התורה. אבל זה חלק מספר תורה. הרי בלי זה, ספר תורה פסול. חייבים לכתוב את זה עם ארבע שורות ריקות. מכאן אתה למד שיש בתורה חלק של קריטות. זה החלק שהוא צריך לתת לאשתו כשהוא מגרש אותה. הוא צריך לתת לה את חלקה בתורה, שהוא השורות הריקות. עד כאן מובן? טוב, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. למי שהקשיב. כן, אבישי, כן. אני רק עושה סעד, לקרוא לכם אולי משהו בהלכות תלמוד תורה להרמב״ם. לא, כי יש משהו שלא קראתי. בפרק ד' לא הקפדן מלמד. במה דברים אמורים? בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או מפני דעתן שהיא קצרה, אבל אם ניכר לרב שמתרשלים בדברי תורה, ומתרפין עליהן, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם ולהחלימם בדברים כדי לחדדם. וכעניין זה אמרו חכמים, זה רוק מרה בתלמידים. מה אתה אומר?
דיברנו על זה שספר דברים חוזר על תורה שלפני כן, אבל לכאורה אם לא היה ספר דברים, לא היינו יכולים לדרוש את
השורות הריקות האלה. נכון. אתה צודק. אתה אומר דבר כזה, אמנם ספר דברים אינו אלא חוזר, אבל בלי ספר דברים לא הייתה לנו הווה אמינא לדרוש את השורות הריקות כי מתייחסות אל הגט. נכון. אכן כן, כדבריך. וזה מחזק מה שאני אומר, שספר דברים הוא כלי הקיבול, שמקרין בחזרה על התוכן. חוץ מזה, שאם לא היה ספר דברים, הייתה לנו בעיה, לא יכולנו לקרוא לבראשית בשם חומש. כי חומש זה חמישית. היינו צריכים לקרוא לבראשית רבע. רובע, כן, ארבעה רובעי תורה. זה לא נשמע טוב. חמישה חומשי תורה זה יותר טוב. פעם שאלתי אפילו יהודי אחד, בא ללמוד בחון מאיר, חדש לגמרי ביהדות, שאלתי אותו, תגיד, מה למדת? הוא אומר, ראיתי, למדתי ספר חומשי תורה. ככה הוא קרא לזה. הוא ראה כנראה מהדורה שהמילה חמישה הייתה כתובה בקטן. הוא למד ספר חומשי תורה, וגם ראה ספר של הרמב״ם משנה תורה. בבקשה. כן, דבר.
אנחנו רואים לפעמים ש... למשל בפרשת ויחי שהפרשות סתומות. רואים שזה בעיה. פעם אחת אתה מדבר שזה פתוח להשלים, פעם אחת אנחנו רואים שלמכתחילה זה סתום, זה לא טוב.
איננו הבין את קושייתך. יש קושייה בדבריך?
כן.
אז פרשנה, כי אני ממש לא הבנתי.
פרשת ויחי בפרשות...
פרשת ויחי סתומה שבסתומות, so what?
ואמרו, למה עיניהם של ישראל הסתיימו...
כן, שנסתתמו עיניהם של ישראל, so what?
מה זה שמה? אמרו שמה שזה לא לשבח, זה לפני.
נכון.
ופה אנחנו רואים שזה, כביכול זה שזה פתוח, יש בה השלמה. כאילו לכתחילה, מה היהוד? האידיאל זה שהכל יהיה מושלם.
אתה שואל, איך אני רואה בשורות הריקות בעיה של קריטות, ועלו דווקא הסתימות של הפרשיות היא הבעיה? עד כאן הבטיל שאלתך? יפה, תשובה, יש הבדל בין פתוח לפתוח יותר מדי. יש הרי פרשות פתוחות, אבל פתוח, ארבע שורות ריקות? זה כבר קשה.
יש משמעות
שזה ארבע שורות? כן, כדי שזה יצא 12, נכון? 3 פעמים 4 יוצא
12. 3 פעמים 5 זה 15.
3 פעמים 5 זה 15, אבל זה לא גימטריה גט.
זה יצא
לך
למשה מסלעי?
אבל
אם אין לך,
אמרת אם
זה לא
פתוח בשורות המגלויות, אני חושב שאם אין ארבע שורות ריקות, ספר תורה פסול.
אז זה יוצא, כאילו מה,
הלכה
למשה מסלעי?
כנראה שזה הלכה למשה מסלעי. כן, מה אתה אומר? כנראה, לא יודע. מאיפה נולדו ההלכות האלה? זה שאלה, אבל בסדר. בכלל, שאלה, מה זה ספר תורה פסול?
היום אומרים שדעה מסוימת הכל פסול.
אני שואל, מה זה ספר תורה פסול? פסול למה?
לקרוא בו, להוציא
בו ידי חובה בציבור, אתה מתכוון. הרמב״ם והעריף כותבים שניהם שמותר לקרוא בספר תורה פסול.
כי ממילא הוא אומר שהכל פסול.
לא, לא. כי העריף סובר, כך כותב הרמב״ם בשם העריף, שאין דבר כזה שספר תורה צריך להיות קשר לקרוא בו. לכן העריף היה קורא ומברך בחומש. בחומשים. וכך נהגו בכמה קהילות שלבית האבל לא מביאים ספר תורה, אלא קוראים בחומש. וזה על פי דעת עריף. אז אני שואל, לפי עריף והרמב״ם, מה זה ספר תורה פסול? פסול למה? נכון, לקריאה של המלך. זה המקום היחיד שבו יש מצווה מן התורה לקרוא בספר תורה. זה קריאת ספר תורה של המלך בהקהל פעם בשבע שנים. ואז שמה צריך להיות ספר תורה כשר, לכל הדעות. הלכה למעשה, אנחנו מתפידים שספר תורה יהיה כשר, גם אצלנו בבית הכנסת. אבל צריך לדעת שיש דעת הרמב״ם להקל בזה. טוב. למה דווקא ארבע שורות ריקות בין ספר לספר? כדי ששלוש פעמים ארבע זה יצא 12. כן, כדי גימטריה של גט. טוב, יש עוד דברים אחרים. הרי הגט זה, כלומר, זה התורה לכלל ישראל. ישראל יש 12 שבטים. האם בין החומשים בשורות הריקות אינה שורה שכינה? הרי איש ואישה, אם זכו, שכינה ביניהם. אם הם מפרקים את החבילה, שכינה כבר לא ביניהם. האם מכאן שהשורות הריקות מבטלות את השכינה שביניהם? לא, ההפך. זה בא לומר שאפילו במצוות גט שבו יש לכאורה סילוק שכינה, יש שכינה ביניהם על ידי השורות הריקות שבתורה. זה כאילו זה פיצוי שהוא חייב לה. הרי הוא מפרק את השכינה שביניהם שהייתה צריכה להיות דרך זוגיותם. וכיוון שהוא איננו חפץ בזוגיות, הוא מפרק את הזוגיות, אז הוא צריך לסדר שיהיה לה שכינה באופן אחר, על ידי נתינת התורה האישית שלה, שזה הגט. לפי זה כשנותנים גט זה כמו מתן תורה. גדול. כן, אז מה זה עשיית העגל? זה הוויכוחים על המזונות. טוב, הלאה. בואו נקרא עכשיו, אחרי כל ההקדמות הפשוטות האלה, אבל נקרא את דברי המהר"ל מפרג עמוד קל"א בעמודה הסמלית. וקודם שבאנו לבאר דבר זה, ראוי לך לדעת ההפרש שיש בין משנה תורה, אשר בא גם הדיברות השניות, ובין שאר התורה. במסכת מגילה, דף למד א', עמוד ב', יש פה שתי שאלות. חודש טוב כבוד הרב, לא הבנתי, למה הקריטות דווקא היא חלקה של האישה בתורה? לא, זה חלקה בתורה כשקורטים אותה מן התורה, כלומר מבעלה. בעלה הוא זה שצריך לתת לתורה, הוא לא רוצה לתת לה, אז הוא קורט אותה, אז הוא צריך לתת לה משהו במקום. מה, חומש דברים הוא מעין סיכום של ארבעת החומשים שלפניו? כן. חודש טוב, כבוד הרב. לא הבנתי למה הקריטות דווקא היא חלקה של האישה בתורה. זה זהה, אבל מילה במילה, לשאלה מספר אחד, ולא עוד, אלא שזה אפילו אותו שואל. אז זה לא אשמתך, גלעד, זה אשמת אלה שהעבירו פעמיים את אותה השאלה. טוב. במסכת מגילה, אין מפסיקים בכללות. וכאמר, מה זה אין מפסיקים? כלומר, כשקוראים בכללות, בתורה, אז לא מפסיקים את העלייה באמצע. אין? שזה לא יסיים, לא יסתיים עם כללה, ולא יתחיל העולה הבא עם כללה. אין? לא נעים. אז אין מפסיקים בכללות. וכאמר אביי, לא שנו אלא בכללות שבתורת כהנים. ואלה הכללות שבפרשת בחוקותיי. אבל בכללות שבמשנה תורה, מפסיקים ואין בכך כלום. הלכה למעשה היום לא עושים את זה. לא מפסיקים לא פה ולא שם. כן? ואז את... מה? סיוט לבחור בר מצווה. למה זה סיוט? בכל מקרה הוא צריך לקרוא את הפסוקים. איזה פרשה? כי תבוא, גם אני. כן, אז מה? זה לא סיוט בכלל. זה נכון שאין מילה שאותיות ג' ת' מופיעות יחד רק במילה ג' יש משמעות? כן, רגילים לומר שג' וט' לא יכולים להתחבר כי הרי זה יוצא ג' אז לכן רק במילה ג' ג' וט' מחוברות בסדר, נחמד, רק שצריך לזכור שהמילה ג' איננה מילה עברית במקום
אין פסוק שמתחיל בג' ונגמר בט'
אין פסוק שמתחיל בג' ונגמר בט' אה, יפה
אין, בדקתי יש לי ספר שיכול להרכיב את כל השמות
כן, ואחד, אז אחד שקוראים לו גזונט איך הוא יעשה את, ה... את הפסוק שלו? אז אין לו פסוק.
אין לו.
וואה. גילברט, מה הוא יעשה?
וואי, מה יהיה?
זה נורא. כל הגילברטים שבעולם, אין להם פסוק.
אתה לא מכיר את זה. אבל מכיר, יש פסוק שיש, מתחיל בגימל
גורת. יש כמה פסוקים שחסירים. יש כמה צירופים שלא קיימים. אחד מהם זה גימל ותת. יפה, טוב. מה אתה אומר? זה גם התפיסה של האלוהות אצל הגרמנים. גוט. כן? זה אין קשר. מה אתה אומר?
הגושה היא לא קושרת לבית
אביה. תלוי. אם היא ילדה קטנה חוזרת לבית אביה, אבל אם היא כבר בוגרת, אז היא עצמאית בעולם. אישה עצמאית. בחברה העתיקה, אישה עצמאית זה דבר שכמעט ולא היה קיים. אישה הייתה או ילדה נערה, או נשואה. כלומר, בנערותה כבר הייתה מתחתנת. ורק אם הייתה גרושה או אלמנה, היא הייתה חוזרת לעצמאותה. זה דבר נדיר ביותר בעצם. כן? בכלל גם, פעם שאלו את רב שלמה זלמן אוירבך, לגבי תעניות של נשים. אז הוא אמר שהוא זוכר בצעירותו שכמעט ולא היה דבר כזה בירושלים, אישה שהייתה עושה תענית. למה? כי הייתה או ילדה, או שהייתה בהיריון, או שהייתה מניקה, או שהייתה זקנה, או שסתם הייתה חולה. אז כמעט לא קרה, הוא לא זוכר אישה שהייתה מתענה. כן. כן. טוב. אבל זה על דרך הלצה נראה. ואין בכך כלום. מה היא טעמה? אז עכשיו, למה אביי אומר שבמשנה תורה אפשר להפסיק? הוא אומר, מה היא טעמה? הללו מפי הקדוש ברוך הוא נאמרו. ובלשון רבים נאמרו. והללו משה מפי עצמו אמרן, ובלשון יחיד עד כאן. כן, הרי בלשון, בפרשת בחוקותיי כתוב, ואם בחוקותיי תמאסו, לשון רבים. ואילו בפרשת כי תבוא, כתוב בלשון יחיד, יקך השם וכו'. יולך השם אותך, לא אתכם. כמעט רוב הפרשה כתובה בלשון יחיד, לכן, וגם זה, כאילו משה אומר את זה מדעת עצמו, לא הקדוש ברוך הוא מדבר. עד כאן דברי אביי. עכשיו יוצא, לפי זה שאביי הוא אפיקורוס חס ושלום. מה? הוא אומר שהכללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו. והרי כתוב במסכת סנהדרין, האומר פסוק זה משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. אז איך אפשר? ואין הכוונה הזה חס ושלום, צריך להגיד בזה, כן? חס ושלום, שיאמר משה דבר מפי עצמו אף עוד אחת. רק ההפרש שיש בין המשנה תורה ובין שאר התורה, כי התורה שנתן השם יתברך לישראל, יש בה שתי בחינות. הבחינה האחת מצד השם יתברך אשר הוא נותן התורה, הבחינה השנית מצד ישראל המקבלים התורה. ואם היה אחד נותן לחברו דבר והם שווים במדרגה, אין כאן רק בחינה אחת, כי שניהם שווים במעלה. אבל כאשר השם יתברך שהוא על הכל נותן התורה לישראל והם בארץ, אי אפשר שלא יהיה כאן בחינה מיוחדת מצד הנותן ובחינה אחרת מצד המקבל. ולפיכך התורה כולה, חוץ ממשנה תורה, שהוא חומש אחרון, ראו שימצא בה בחינה מצד הנותן, כי המקבל מקבל בסוף. כאשר גמר הנותן את גזירת דבריו, אז המקבל מקבל. ולפיכך נקרא משנה תורה כאילו היה דבר מיוחד שהוא מצד המקבל. במילים אחרות, כשמישהו נגיד רוצה לתת מתנה לחברו, אז מה מונח בעצם הרצון הזה לתת? שיש מי שיקבל. אם אני רוצה לתת, זה מניח את קיומו של המקבל, לפחות באופן פוטנציאלי. גם אם אני לא יודע, למי אני אתן, למי אני אתן. למשל, לפעמים אני אומר, יש לי משהו, האם מישהו רוצה לקבל? אז אני לא יודע מי המקבל, אבל כבר עצם הרצון שלי לתת מניח את המקבל הפוטנציאלי. אולי הוא אפילו עוד לא נולד המקבל, אבל אני מחכה שהוא ייוולד כדי שהוא יוכל לתת. זאת אומרת שברגע שהשם נותן התורה, הוא מניח בתורתו את מקומו של המקבל. וזה ספר דברים, שהיא חלק מכוונת הבורא מצד המקבל. אני רוצה אולי להסביר, אתם יודעים שיש הרבה פעמים אמירות כאלה, זה מצידו יתברך זה כך, ומצידנו זה כך. מכירים ביטויים כאלה? ספר נפש החיים מלא מזה, כן? מצידו זה כך, מצידנו זה כך. אבל האמת היא שזה לא מתחלק רק לשניים, זה מתחלק לארבע. כי יש, זה שיש מצידנו. מי החליט על זה שיהיה צד כזה של מצידנו? זה הקדוש ברוך הוא החליט. יוצא שיש מצידנו שמצידו. כלומר, יש מצידו שמצידו, ומצידנו שמצידו. עכשיו, גם אנחנו, כשאנחנו אומרים מצידנו, יש לנו הבחנה כפולה. יש מצידנו שמצידנו, יש מצידו שמצידנו. כלומר, התפיסה שלנו את המצידו יוצא לפי זה שיש ארבע בחינות, מצידו שמצידו, מצידו שמצידנו, מצידנו שמצידו, מצידו שמצידנו. כן, משהו כזה, כן? אז גם זה כלול במשנה תורה. כן, בבקשה, דבר.
אבל זה לא הייתה הנחה גם בספר שמות?
לא.
שיש מקבל?
אתה צודק. אבל בספר שמות יש גם מקבל וגם נותן. בספר דברים, כי יכול הקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו ומשאיר את המקבל. לבד. זה מה שהוא אומר. יוצא לפי זה שיש לך פה 9 בחינות. 4 בחינות של נותן, 5 בחינות של מקבל. 4 ועוד 5, זה יוצא 9. יפה. כן. מה?
מי שיש לנו, לא ראשון, הקטע הזה, במילה בראשית, אז זה כבר מניח את קיומו של המקבל.
המילה בראשית מניחה את קיומו של המקבל. פרש נא דבריך, למה?
לא, אם לא, אז זה יוצא. אמרת שכשבן אדם נותן משהו, אז הוא מניח את קיומו של המקבל.
כן, נכון. לכן רש"י פירש בראשית, בעבור. בעבור ראשית. כלומר, הראשית כבר מונח, המקבל כבר מונח. נכון, אתה צודק.
עכשיו, לגבי הקטע הזה שמשה רבינו הוא זה שנותן את הנאום לצבא דברים, הקדוש ברוך הוא אומר, אז זה יופי. מה עם 8 פסוקים האחרונים?
מה עם 8 פסוקים האחרונים שבתורה?
זה
עוד יותר מקבל.
לא, כי אתם רוצים שם מה שהגמרא הזה, שדווקא משה לא אמר, אמר
בדמה,
כאילו, מכל
הפירוש. כן, אבל מה הבעיה? דווקא 8 פסוקים האחרונים שבתורה,
לא
זה מקבל להתכוון. בריבוע.
כן, אבל משה לא יכול להתכוון בעצמו...
אתה צודק, אז לא משה.
אז מי אמר?
כלל ישראל. הרי יש שאלה, מי כתב את 8 פסוקים האחרונים שבתורה? אז יש דעה שאומרת שמשה כתב בדמה, יש דעה שאומרת שיהושע כתב. אם אתה אומר יהושע כתב, זה עוד יותר גדול. כי זה מקבל עוד יותר, זאת אומרת, זה אפילו עוד יותר רחוק, כביכול מן המקור. אז זה בחינת מקבל המוחלט. ואם אתה אומר בדמה, הכוונה שמשה לא יכול להשלים את התורה. כלומר, יש בחינה בתורה שאיננה מושלמת. נכון? אז מה שלא יהיה, התורה נשארת בעליונותה. כן? דווקא לפי התפיסה שמשה בדמה כותב, זה אומר שמשהו בתורה לא הוגשם. ולכן ספר יהושע הוא מחוץ לתורה. כתוב, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם, אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד. יוצא שאז, אם במצב אידיאלי, ספר יהושע היה גם הספר של המשיח. ואז היינו גומרים את ההיסטוריה, ואז היה לנו במקום 5 חומשי תורה, היה לנו 6 שושי תורה. טוב, כן. יש סדר לעולם, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח, so what?
איך יכול להיות שהמשיח הנגדל,
איך איך ספר יהושע היה ספר המשיח?
כן.
אז היינו מסדרים את ההיסטוריה לא ב-2000. היינו מסדרים אחרת. כלומר, זה שהדברים יש להם משמעות אחרי שהם קרו, זה לא אומר שאם הם היו קוראים אחרת, גם אז לא הייתה להם משמעות. כלומר, אנחנו רגילים הרבה פעמים לומר, כיוון שרטרואקטיבית אנחנו רואים שזה כל כך מסודר, אז זה נראה לנו שאי אפשר היה שזה יהיה אחרת. אבל זה לא נכון. יש בחירה חופשית לאדם. יוצא שהייתה יכולה להיות היסטוריה אחרת, ואז הייתה יוצאת אל הפועל אופציה אחרת של משמעות. אז גם התורה הייתה נכתבת אחרת.
ואין איזה רצון שקדוש ברוך הוא שככה יהיה,
איזה דבר יהיה? האם אין דבר כזה בחירה חופשית לאדם? בבקשה. האם יהושע לא היה אחרי 4,000? בוא נעשה חשבון. מתי ניתנה התורה? 3,000 ומשהו. על סמך מה אתה אומר את זה? 2,448. אז זה לא אחרי 3,000. אז בוא נחשוב. כמה זמן אחרי המתן תורה מת משה? 40 שנה. בוא נעשה חשבון. 2,448, נוסיף לזה 40 יוצא. 2,488, אז ניתן לנו ספר התורה. מי אז הנהיג את עם ישראל? יהושע. אז איך יכול להיות, אם אתה רוצה שיהיה אחרי 2,000 תורה, זאת אומרת, אחרי שנת 4,000. זאת אומרת שיהושע צריך לחיות לפחות 1,380 שנה, משהו כזה. זה לא יכול להיות, כי כתוב מפורש שיהושע חי 110 שנים. אם כן, לא ייתכן שהוא היה אחרי 4,000 שנה, מה שהיה להוכיח.
הוא נכנס חי לגן עדן, אולי בגלל זה.
מה פתאום? אתה אומר שהוא נכנס חי לגן עדן? לא, זה רבי יהושע בן לוי.
היה עוד גם, גם בתיה.
כן, אבל לא יהושע בן נון. לא יהושע בן נון, כן, מה?
יהושע בן נון. אה, אמרת אני אומר שאין בחירה בכלל, רק בפרט.
אתה אומר שאני תמיד אומר שהרמב״ם אומר שאין בחירה בכלל, רק בפרט. אבל הרב קוק אומר שכמעט ואין בחירה בכלל. יש הבדל, אם כן, בין הרמב״ם לרב קוק וזה.
הרב תמיד אומר
ש... אני תמיד אומר, כי אני מביא את הרמב״ם, זה הכי קל להבין. אבל כשאני מלמד אורות, אני מלמד את דברי הרב קוק שם, שכמעט ואין בחירה בכלל. באורות התחייה, פרק ב', נכון? הטבע מוצא את רדיעתו בכלל יותר מאשר בפרט. נכון? הפרטים הם יותר חופשיים. טוב. עיין גם איגרת רש פ ג. שמה הרב מסביר איך הבחירה היא הולכת ומצטמצמת עם הדורות. משמע שהדורות הראשונים יש להם סופר בחירה, וככל שהדורות מתקדמים, הדורות הקודמים צמצמו את הבחירה של הדורות שבאים אחריהם. אוקיי.
מה עדיף?
זאת אומרת, מה עדיף?
אני לא איתה בה, אם יש צמצום ממילה, אני איתה בה פחות.
אה, אתה אומר, מבחינת החשבון, האם אני איתה בה פחות, אם יש לי פחות בחירה? כן, אני איתה בה פחות. אבל השאלה היא כזאת, אתה עושה חשבון פה של כדאיות. השאלה היא, מה יותר כדאי, להיות כדאיסט או להיות אידיאליסט? אני אגיד ככה, האם זה כדאי להיות אידיאליסטי? מה התשובה? שהאידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. יפה. נכון? טוב. אבל זה נכון שזה חשבון דתי. החשבון הדתי אומר ככה, איפה אני אתבע יותר, איפה אני אתבע פחות, איפה אני אקבל יותר שכר בעולם הבא, דברים כאלה. זה מדרגת ההכרה הדתית של הדורות שעברו, ושהדור כבר לא יכול לקבל. ולכן הדור כבר איננו מפחד מגיהינם, ואיננו מצפה לגן עדן. אלא הוא רוצה אמת. וזה הרבה יותר חשוב. פעם זה היה ככה, זה עבד. זה כמו שפעם אמרו לחכם אחד, אמרו לו שציצית זה קשה ללבוש. למה? חם. אז הוא אמר, בגיהנם יותר חם. כן? בסדר, על מי שזה עובד, זה עובד, לפחות זה משעשע. כן, בבקשה.
לכאורה חילוני שעושה מעשים טובים, יש לו את הזכויות, כי הוא עושה את זה בבחירה חופשית, ולא מצווה.
אתה אומר ככה, שחילוני שעושה מצוות מרצון, יש לו יותר זכות, למה? בגלל שהוא לא עושה את זה מתוך כפייה, אלא מתוך רצון. אתה נוגע בסוגיה מורכבת של הגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה וכדומה. כן? שהיא סוגיה כל כך רחבה שלא נוכל לעסוק בה כעת, כיוון שאינה הנושא של לימודנו. הבה נמשיך. ולפיכך, התורה כולה, חוץ ממשנה תורה שהוא חומש אחרון, ראוי שימצא בה בחילה מצד הנותן, כי המקבל מקבל בסוף, כאשר גמר הנותן את גזירת דבריו, ואז המקבל מקבל. ולפיכך נקרא משנה תורה, כאילו היה הדבר מיוחד שהוא מצד המקבל. ויש בחינה מצד המקבל, בלבד. דכתיב במשנה תורה, הועיל משה באר את התורה הזאת. כי המקבל הוא צריך יותר פירוש וביאור. אגב, מה פירוש המילה לבאר? לבאר, יש איזו קונוטציה של לתת אור, כן? כל שורש שמסתיים באלף רש, יש לו קונוטציה של אור. אבל יש גם משמעות של באר. מה זה הבאר? זה מה שמקבל. זה הבחינה המקבלת. מועיל משה, באר. נותן באר, מקבל, שאפשר לשתות. כי המקבל הוא צריך יותר פירוש וביאור, וזהו ההפרש אשר יש בין התורה ובין משנה תורה. ולפיכך, כל דיבור שנאמר בתורה, אף שמשה היה מדבר אותו, מכל מקום היה כאילו השם יתברך מדבר כל התורה, שכך גזר וכך ציווה שיתברך. והיה השם יתברך נותן הדיבור בפיו, כמו שכתוב בעשרת הדיברות, עשרת הדיברות, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. מה זה יעננו בקול? מה פירוש בקול? בתוך הקול שלו, זה הכוונה. נא פירוש בדמה, אני לא יודע מה זה נא. כתב, נא פירוש בדמה. לא, הוא כתב נא, נון היי. נא, אתה אומר זה טעות בהקלדה. אז אתה בעצם מקטרג על השואל, כי אתה אומר שהוא לא בדק את השאלה שלו לפני שהוא שלח אותה. וזה דבר שאין הדעת סובלתו. לכן אני מעדיף לומר שיש לו כוונה נסתרת שהיא נשגבת ממני. עכשיו, בכל זאת, אנחנו נלך גם בפי שיטתך, שהוא עשה טעות בהקלדה, ולמרות שזה ממש לא סביר, אז הוא שואל, מה פירוש בדמה? בדמה יש מחלוקת גדולה מה זה. יש אומרים שזה מלשון דמעות. יש בפרשים, זה הגאון מווילנה, מלשון מעורבב, כמו המטמא והמדמע, שהאותיות היו מעורבבות. ואולי בשיעור הבא אני ארחיב על זה קצת. בחירה חופשית לפירט, גם במכניקת הקוונטים יש אפשרות לצפות מראש מתי יתפרק חומר רדיואקטיבי. אך בהתבוננות על אטום מסוים לא ניתן לדעת מתי הוא יתפרק. הנה, זה משל יפה לבחירה של הכלל ושל הפירט. הלאה, ולפיכך כל דיבור, משה ידבר ואינו אלוהים ידענו בכל, וכך היה בכל דיבור שהיה מדבר משה. השם יתברך שם הדיבור בפיו. אבל משנה תורה היה משה, מדבר משה מעצמו, כמו השליח שמדבר כאשר ציווה לו המשלח, וזה פירוש מה שאמרו חכמים, כללות שבמשנה תורה, משה מפי עצמו אמרם, כלומר שלא היה השם יתברך נותן הדיבור בפיו, שלא היה משנה תורה רק לקבל את התורה, והקבלה הוא על ידי מי שקרוב אל המקבל, כי המקבל הוא העיקר במשנה תורה, לכך היה זה על ידי משה רבינו עליו השלום שהוא קרוב אל המקבל. כלל הדבר, כי השם יתברך נתן התורה, וישראל היו מקבלים אותה, והקבלה היא בסוף. וזה משנה תורה שהיא בסוף, ולכך הדיבור הוא כפי הראוי למקבל, כי המקבל הוא עיקר שם. דהיינו, כי משנה תורה לאוסופי עתה, כלומר, בא להוסיף, לבאר יותר כאשר ראוי למקבל, וזהו עיקר גדול, ובזה יתורץ כל החילופים והשינויים שהם בדיברות האחרונות, רק שהמהר"ל צריך לעשות לנו טובה ולהסביר. איך זה מתרץ את כל החילופים האלה, ואת זה הוא יעשה בעזרת השם יתברך בשיעור הבא, אמן. כל טוב.